גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. עם תמר יחיה ודור סהרמן.
שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט גלגול נשמות. הפודקאסט שמספר על אורחים עם סיפורי חיים מעוררי השראה וההתכתבות של הסיפור שלהם עם סיפורה של דמות תנכית. אני דור סהרמן.
ואני תמר יחיה.
ואנחנו חברים במיזם 929, מיזם תנך ישראלי, שבא לדבר על הסוגיות הבוערות ביותר וללמד תנך. אנחנו מאמינים כאן בפודקאסט שלנו שהדרך הכי טובה לדבר על מה שקורה, היא לדבר קודם כל תנך, ואת זה לחבר לסיפורים מיוחדים, מעניינים ועשירים. אתם מוזמנים לעקוב אחרי הפודקאסט שלנו, להזין לו באפליקציה ובאתר של רדיוס מה-FM. אתם מוזמנים לעקוב אחרי 929, באתר שלנו ובכל הרשתות החברתיות. ועכשיו בואי תציג את האורחת שלנו, תמר.
אז היום אנחנו עם אורחת מיוחדת, עם ללי דרי. שלום ללי.
שלום לכם.
ללי היא אימא של רב סמל במילואים סעדיה דרי, זכרונו לברכה, שנפל בעזה לפני ממש עוד רגע שנה.
ממש שנה, לפני יומיים הייתה אזכרה.
וואו.
וואו, וואו.
כן.
אז בדרך כלל אנחנו קודם כל מדברים על הדמות התנכית, ואז צוללים לסיפור. ועכשיו בפרק הזה יש כזאת הצטלבות בין הסיפורים, וכזה חיבור לסיפור.
וואו.
שנתחיל עם זה.
בעצם.
בחרנו לדבר איתך על הסיפור שלך ושל סעדיה, דרך הסיפור של דבורה הנביאה. ואז אמרת לנו משהו מדהים.
אמרתי שממש ממש לפני שנה וכמה ימים, ממש 5 ימים לפני שסעדיה נהרג, כתבתי פוסט בפייסבוק על דבורה הנביאה.
וואו.
וזה היה בעקבות פוסט שכתבתי על הסיפור הזה של גיוס וגיוס חרדים. ואנשים לא הבינו וכעסו. ואז אני ציטטתי את שירת דבורה שמה. ומה שאמרתי שם זה, אני אקריא קצת.
בבקשה, בוודאי.
מי שמתקשה להבין את הפוסט שלי משישי, ממש יום שישי, שבוע לפני שסעדיה נהרג, מוזמן לקרוא את שירת דבורה. שופטים פרק ה'. ומה יש לאישה הגדולה הזאת לומר לשבטים שבוחרים לשבת בשלווה על החוף, או לעסוק במחשבות עמוקות ובפלפולים בזמן שאחיהם נלחמים נגד המלאק. ואז אני מצטטת את שירת דבורה, ששם היא באמת, היא כותבת במרומז על כל מיני שבטים שבוחרים או להישאר על החוף ולחיות את החיים שלהם, כאילו כלום לא קורה, כאילו אין מלחמה, ככה לחיות את החיים מה שנקרא, ומצד שני כל מיני אנשים שככה עושים כל מיני שקלה וטריה, כמו שאומרים בגמרא, כדי להסביר למה הם לא צריכים להילחם. וזה כל כך מובהק, וזה היה כל כך מובהק לי, שם, וזה ממשיך להיות מובהק לי, ואני עדיין לא מבינה איך זה לא מובהק להם, ואני אקרא לזה ככה, וזה מדהים שאתם באתם עם הרעיון הזה של לדבר על דבורה, וממש כאילו אמרתי, אני זוכרת שכתבתי משהו על דבורה הנביאה, אז חיפשתי בפוסטים שלי, ופתאום אני רואה שזה היה ממש ב-15 ליוני 2024, 5 ימים לפני שסעדיה נהרג.
את יודעת, זה ממש מרגיש, לצערי, שהיה בזה משהו מן הנבואי. קראתי שסיפרת שהגיע ראש אקה לשבעה, ואמר לך שבעצם בגלל החוסר בסדק קרתה התקרית הנוראית הזאת שבה נהרג סעדיה.
הסיבה הראשונה שקרתה התקרית הזאת זה בגלל שיש לנו אויב מר ונמהר שנקרא חמאס. כן. זאת הסיבה העיקרית.
כן.
הסיבה הטכנית, הרבה פחות עמוקה והיא גם משמעותית, היא שסעדיה נהרג מפצמר שנורה מג'באליה, על המגנן שבה הוא היה עם יתר החיילים של המחלקה שלו, כדי להבטח הריסת פיר של מנהרה, משימה אחרונה לפני שהם היו אמורים לחזור למקום מבטחים. וכששאלתי איך זה יכול להיות, הרי ג'באליה, אנחנו שומעים על השם הזה כל כך הרבה מתחילת המלחמה, מתחילת התמרון, שנכנסנו ותיהרנו את ג'באליה. ושאלתי את ראש אקה, איך זה ייתכן? והוא אמר, תראי, אנחנו היינו בג'באליה, ותיארנו את ג'באליה, אבל אז נאלצנו לצאת. וכשאנחנו יוצאים, הרוח חוזר. ושאלתי אותו, אז למה אתם יוצאים? הוא אמר, כי אנחנו לא יכולים לנהל כל כך הרבה משימות עם הסדק הקיים. ופה נשברתי.
וואו.
נשברתי. וואו. תראה, אני לא עוסקת הרבה בלמה הקטן. אני מעדיפה לעסוק בלמה הגדול הזה שמעדד עד אברהם אבינו. אבל זה צובט את הלב. ושוב, אני חייבת לומר, כי אחרת שלא יבינו אותינו נכון. האויב הוא כן. הבעיה. אבל כן צריך לקרוא את שירת דבורה ולהבין שיש פה תקלה מוסרית, עיוות מוסרי מאוד גדול.
ובאמת אני רוצה, כלומר, לדבר גם על הדמות הזו של דבורה, אנחנו גם מתייחס תכף לשירה שלה, לטובת המאזינים שלנו שאולי טיפה פחות גם מכירים וזוכרים את הסיפור של דבורה. דבורה מופיעה בספר שופטים. היא שופטת את ישראל, דבורה אשת לפידות. אגב, היא השופטת היחידה מכל הגברים שם שנאמר עליה, ויעלו אליה בני ישראל למשפט. כלומר, היא היחידה שכתוב עליה, שכל העם מגיע אליה, ולא שהיא בכך באזור מסוים או משהו כזה. היא קודם כל שופטת של כולה, ובזה היחידה.
היא גם אישה.
היא גם אישה, והיא גם זה שופטת כולם, אבל אני חושב שמה שבולט כל כך בסיפור של דבורה, ואני אשמח לשמוע ממך על זה, זה שדבורה היא אישה אקטיבית, היא זו שבעצם מה שקורה זה שיש צרות, המדיינים עושים צרות לעם ישראל, זה גם
המלך.
צרות קשות אפילו יותר מבדרך כלל, אפילו ביחס לספר שופטים, זה, יש שם תיעוד של אכזריות מאוד קשה של המדיינים, אפרופו האויב, שיעבוד מאוד קשה, ואז כן דבורה באה, והיא זו שצריכה כל הזאת לעורר את ברק, ברק בן אבינו משבט אבטלי, שהוא המצביא לכאורה, כן, הוא איש הצבא, הוא הגבר גבר הזה שאמור להוביל את הצבא, אבל היא זו שכל הזמן מזיזה אותו, זה לא שהוא רע, אבל היא כל הזאת אומרת לו, כן, ותאמר אליו, אבל לא ציווה אדוני אלוהי ישראל, לך, הוא משכת בהר תבור, והיא אומרת לו, ותיקח איתך את המשבטים האלה, ומשבטים האלה, ממש עושה לו,
to do list,
to do, ניהול קרב, כאילו, אבל מעבר לזה שהיא גם מתעסקת ממש באסטרטגיה, ברמה הרוחנית המוסרית, היא זו שמעוררת לפעולה, היא זו שרקחת למשוך את המפקד הגבר באוזן, ולהגיד לו קדימה.
תדמיינו תא משפחתי. תדמיינו מה שהאימא עושה בתא המשפחתי. האימא בתא המשפחתי יש לה כמה תכונות. התכונה הראשונה שהיא מסוגלת לראות בילד שלה, איזושהי נקודה מדהימה שיש בו, ושהיא עושה מזה פלאים, היא עושה מזה חגיגה, היא חוגגת את הנקודה הזאת, את התכונה הזאת החיובית, והופכת את זה למשהו שהוא יכול לשאוב מזה כוחות. הדבר השני, היא מלווה את הילד שלה. לכיוון, יש איזשהו כיוון, יש איזה קריאת כיוון, לשם אנחנו רוצים להגיע. אבל אני לא משאירה אותך לבד, אני לוקחת אותך יד ביד, וזה כל כך אימאי,
כן.
וזה כל כך נשי, וזה כל כך לא מפתיע שדבורה היא עושה את הדבר הזה, וזה כל כך מתכתב עם מה שאמרת, שברגע שיש את המבט האימאי הזאת על העם, אז העם בא כולו, ואני מרגישה שאנחנו זקוקים למבט האימאי הזה מאוד 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 בתקופה הזאת המטורללת הזאת. אנחנו זקוקים לאימהות שיגידו לנו, שילוו אותנו בדרך, גם כשאנחנו ניפול, וגם כשאנחנו נסרט, שאנחנו נעלה מגי הצלמוות הזה לכיוון האור. אני חורגת קצת מדבורה, אני מדברת קצת על דוד המלך פה. דוד המלך כותב, גם כי אלך בגי צלמוות לא יררה, ורק אחרי שסעניה נהרג, אני פתאום קלטתי משהו, אמרתי, למה גי צלמוות? למה לא גי המוות? ואז פתאום אמרתי לעצמי, צל, אם נכבה את כל האור שיש בעולם הזה, אם יהיה חושך מוחלט לא יהיה צל. הצל קיים רק כשיש אור, איפשהו. אז כשאת נמצאת בגי הצלמוות, ולצערי הרב אני נמצאת בו, והרבה מאוד אנשים, יותר מדי אנשים נמצאים בו, אז בחיפוש אחר האור הזה, כשאת רוצה לצאת מגי הצלמוות הזה, לטפס לכיוון האור, אז את נשרטת לפעמים, ואת נופלת מעט מועדת, ואת בוכה וכואב, אבל המגמה היא חיפוש אחר האור. והדבר הזה, זו יכולת אימהית מובהקת. לקחת את הילד שלך ולהגיד לו, אבל רגע, יש פה אור שאתה צריך לחפש אותו, ואני פה כדי ללוות אותך, ואז לא יראה כי אתה עימדי, כי את עימדי גם. וזה דבורה.
ויש לי שאלה עוד אוספת לך בהקשר הזה של, של דבורה ואת, כי דבורה היא באמת, היא לא מחכה, כן? היא ברגע שיש משבר, היא קוראת, היא מניעה, מזכירה לברק את האחריות שלו. ואת, אפילו עוד לפני שסעדיה נהרג, הנה, כתבת פוסטים, כלומר, לא, את לא ישבת בשקט.
נכון.
היה, פה זה בעקבות באמת מלחמה ושעבוד, היה לך את הרגע הזה שבו אמרת, אני לא מדבר בין חברים ומכרים, אלא מול הציבור הישראלי, אני אילני דרעי, אני לא יושבת יותר בשקט, אני רוצה לעורר.
תמיד. תראה, אני עליתי לארץ. בגיל 14 וחצי לבד. במסגרת עליית הנוער, כי הבנתי שהעם היהודי, הוא לא חי בתיאוריה. הוא חי בחיים האלה. ואם אני כל שנה שומעת את אבא שלי אומר, לשנה הבאה בירושלים, בליל הסדר, אז אני אדבר איתו ואני אגיד לו, אבא, אתה עובד על הקדוש ברוך הוא. איפה המזוודות? אי אפשר להגיד את הדברים מבלי ליישם אותם, וזה מה שעשיתי. ואז קיבלתי את ברכתם של ההורים שלי לעלות לארץ לבד. ואני חושבת שמאז אני הבנתי שאי אפשר לכתוב את הפרק החדש הזה בתנך, שכתוב על זה ספר ללי, ספר סעדיה, ספר תמר. כל אחד מאיתנו כותב פרק חדש בתנך הזה. זה לא שאנחנו נמצאים בספרייה ולוקחים סתם ספר שנמצא לידינו. אנחנו אשכרה לוקחים ספר שכתוב את השמות של ההורים והסבים והסבא רבא שלנו, ואז פתאום אנחנו פותחים את הדף האחרון, והשם שלנו מופיע בכותרת. ואם השם שלנו מופיע בכותרת, אי אפשר סתם לחיות ולעבור ליד האירועים. יש לנו אחריות. ואני חושבת שמאז שאני, שהיה לי קול, שגיליתי שיש לי קול, אז אני שמה את הקול הזה, ואני מדברת על, אני מדברת על זה מתוך אחריות מאוד גדולה לגורלו של העם האהוב שלי.
את יודעת, החיבור הזה שלך ושל סעדיה לתנך, למסורת, לסיפור הגדול הזה שאמרת שהתחיל באברהם אבינו, הוא כל כך נראה לי מרגש ובולט בשיח על גיוס לכולם, בגלל שגם ממש, אני חושבת שכשקראתי את הסעדיה לפני הפרק, אני חושבת שהרגע שהכי צמרר אותי, הייתה שראיתי את התמונה האחרונה שצילמו אותו.
נכון.
שיש תמונה שלו מניח תפילין במבנה.
נכון.
כמה שעות לפני התקרית הזאת.
התפילת שחרית האחרונה שלו.
הנה מראים לנו פה את התמונה. וואו.
איזה חתיך.
וקראתי שהוא היה תלמיד חכם.
מאוד.
ואמרתי לעצמי, וואו, זה ממש דוגמה כאילו לאיך אפשר להיות גם תלמיד חכם וגם חייל.
תקשיבי, זה חשוב לי לומר, סעדיה הוא לא היה מלאך. הוא היה רגיל מאוד, הוא פשוט היה מאוד מאוד אחראי. הוא היה, הרב שלו, בהספט שלו, כינה אותו, תלמיד חכם ארץ ישראלי. תלמיד חכם ארץ ישראלי זה גם מישהו שמיישם את המשפט הזה של אורי צבי גרינברג. הוא גם חייל יהודי שמתפלל ברובה. אז הוא היה תלמיד חכם ארץ ישראלי, וזה כולל, זה לא במקביל, זה לא, זה אותו דבר.
זה העומק של זה.
זה העומק של זה. ובתמונה הזאת, הוא מתעטף בתלית, והוא עטור בתפילין של אבא שלי, שאבא שלי נפטר ממש כמה חודשים לפניו, והוא קרוי על שמו.
וואו, וואו, וואו.
סעדיה נקרא סעדיה יעקב, על שם אבא שלי יעקב, ואני קרויה על שם סבתא שלי, ללי לאה. אז כשחזרנו מהלוויה של סעדיה, והיה הנר של אבא שלי היה כבוי, אז הדלקנו שתי נרות. אחד לעילוי נשמת יעקב בן ללי לאה, אבא שלי, ואחד לזכרו של סעדיה יעקב בן ללי לאה. והשרשרת הדורות הזאת, והתלית הזאת, רחל היא אשתו של סעדיה, גילתה יום אחרי השיבה שהיא בהיריון. ולפני כמעט 4 חודשים נולד ילד.
מזל טוב.
וב... בברית רחלי נתנה לחיים בעלי שהיה סנדק את הטלית של סעדיה.
יו.
וכמה חודש אחרי זה הייתי באושוויץ, במצעד החיים. ושם יש מצג של טליתות שהנאצים עם השם הם לקחו מהאחים שלנו. וכשהייתי שם פתאום הבנתי משהו, הטלית הזאת שבתמונה, והטליתות האלה, והטלית שחיים התעטף באחד הם, וכשאמרנו בברית של יגל חיים, כי ככה רחלי קראה לו יגל חיים, כי הילד הזה יהיה שמח. כשאמרנו, ואעבור עלייך ואראך מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמייך חיי, אז הדם של סעדיה, והדם של הלידה, והדם של הברית, מצווים עלינו לחיות. חיי. וגם הטליתות האלו, שמה באושוויץ, וגם הטלית הזאת של סעדיה. הוא היה תלמיד חכם גדול. באמת, הוא היה יכול, גם יש לו שם של סוג של רב ראשי לישראל. יעקב דרעי. אבל הוא היה ממש תלמיד חכם. הוא נגע בכל, אבל בעיקר, הוא היה נורמלי. והוא לא פחד להיות נורמלי.
מה זה אומר?
זה אומר שהילד הזה שלי, הוא היה מקפיד למשל, להתלבש מאוד מאוד יפה. חולצה מגועצת להפרי, בוהקת, נעליים מצוחצחות, אבל גרביים פסיכיות. גרביים עם מיקי מאוס, ובובה בנאי, וכל מיני פלמינגו. הוא רצה להזכיר לעצמו, תקשיבו נכון, יש לי את הכותרת הזאת של אברך, 11 שנים, לומד בישיבה, מלמד אנשים אחרים, למדתי לרבנות, עברתי את המבחן הראשון, ובהצטיינות, ואני גם לוחם, אני מגיסט וגם מפקד, שזה בכלל פסיכי, והחברים שלי במחלקה החליטו שאני הרב של הפלוגה, אבל אני בסך הכל בן אדם רציני, אבל עם גרביים לא רציניות. כאילו, הוא רצה להזכיר לעצמו ולהזכיר לנו, בואו תרדו, ענווה. כי כשאת מחוברת לנצח, כשאתה מחובר לנצח ישראל, וזה מה שהוא היה, התמונות שלו עם ספר תורה ביד, ההתעקשות שלו לקרוא כל יום, שניים מקרא ואחד תרגום. היכולת שלו, אחרי שכולם נרדמים על הקוצים, כי הם עברו יום מטורף בקרב, והוא יושב וקורא בתורה הקדושה. זה התמצית שלנו. זה תמצית הנצח. הוא היה צריך להתחבר לנצח, כמו שאנחנו הקטנים מחברים את הטלפון שלנו, כדי שיהיה לו כוח לעזור לנו כל היום. אז הוא היה צריך להתחבר לנצח, דרך הספר.
ללי, אני רוצה כבר להגיד גם משהו עלייך, וגם על זה שזה קופץ לי מהסיפור. ידעתי את זה גם קודם, עכשיו אני פוגש אותך, את באמת, את אדם עם עוצמות יוצאות, לא, יוצאות דופן.
לא, זה אמא, זה נותן לי.
אני ממשברים קטנים נופל ישר, אבל זה ממש דמותה של דבורה, ואני צריך באמת לשאול אותה, כי נגיד, בהמשך יישוב, מתחיל הקרב, ברק מהסס, הוא חושש לצאת, והוא רוצה שבאמת, כמו אמא שהיא תהיה איתו, ואז היא אומרת לו, אוקיי, אבל רק שתדע, שאלוהים ייתן את סיסרה, שר הצבא, ההחזר שלו, ביד אישה, ויתכן שהיא מתכוונת ליעל, שאכן הרגה, היא אולי גם מתכוונת לעצמה, אולי גם וגם. היא אומרת שתדע, והוא מקבל, ואז הוא באמת יוצא לקרב, והכל בסדר. ואני רוצה לשאול אותך שאלה, כלומר, יש, אנחנו חיים בעולם, במציאות שבו, נגיד ככה, במערכת,
כן,
יש הרבה כססנות, הרבה פחדים, איך מעודדים אנשים לקחת אחריות בסופו של דבר?
אני אספר לכם סיפור על סעדיה. בתחילת המלחמה, כשהוא היה עוד בסבב הראשון בצפון, הייתי כותבת לו, כמו כל אמא, שמור על עצמך. והוא היה עונה לי, אמא, זאת לא המשימה שלי. אם אני היה עסוק בלשמור על עצמי, איך אני אשמור עלייך? ואני חושבת שאנחנו יכולים ללמוד מהחיילים שלנו. לא להסס. אתה רואה אותם, תקשיבו, זה מטורף. סבב ראשון, שני, שלישי, רביעי, והם עדיין פה. בטוחים בצדקת הדרך, בטוחים בלמה. אתם יודעים, יש את המשפט המדהים הזה של ויקטור פרנקל. מי שיש לו למה חזק, ידע להתמודד עם כל איך. ואיזה למה גדול וחזק יש לחיילים האלה. אז אני, לכן אני לא עוסקת יותר מדי באיך זה קרה שהבן שלי נהרג. זה לא מעניין אותי. אני עוסקת בלמה החזק ש... כמו שאני שמעתי, כמו שאברהם אבינו שמע, לך לך מארצך וממולדתך, אני שמעתי, לכי לך מארצך וממולדתך ומבית אביך ואימך. וכשההורים שלי שמו את הידיים שלהם על הראש שלי בשדה התעופה, לפני שעליתי לארץ, אז אני אז חשבתי שרק הידיים של אברהם אבינו וסבא וסבתא וסבא רבא וההורים של, וההורים שלי מברכים אותי ואומרים לך, ואומרים לי, יברכך, אדוני וישמרך. ואז פתאום, אחרי שסעניה נהרג, הבנתי שגם הידיים שלו, וגם הידיים של הנכדים שלי, של הילדים שלו, וגם של יגל חיים. זאת שרשרת דורות שנותנת לי כוח. נותנת לי המון כוח. הכאב כאן. הכאב כאן. יש משפט מדהים בארץ צבי. ארץ בה ססונה ויגונה, הם שתי וערב בבגד יומה. אז זהו בגד יומי. בגד יומי עשוי מססון ומיגון. זה משתלב יחד, זה אחדות ההפכים הזאת שיכולה לדור בנפש. אבל אני בוחרת לשים את הדגש על היש.
את יודעת שאת אומרת את הדברים, זה נשמע כל כך... פשוט במובן הטוב של המילה. כל כך ברור, ברור שזה הסיפור שלנו, וזאת האחריות שלנו. וכמו שאמרת, שאת לא רוצה כאילו לשאול את האיך, איך הגענו למצב הזה, איך כל כך הרבה מהעם שלנו התרחק מהאחריות הזאת. אז בואי נשאל לא איך, אבל איך מתקנים? לא איך הגענו. מה עכשיו? איך מחזירים את האחריות הזאת וחצי כמעט מהעם לסיפור הזה?
אני חושבת שרוב מוחלט של העם נמצא שם. אני שוב אספר סיפור, כי זה מה שאני אוהבת לעשות. השבעה של סעדיה הייתה במה שנקרא לפי התוכנית המתאר, הגינה שלנו. לא האוהל הלבן הזה. אבל הגינה שלנו הייתה מלאה בקוצים, רק קוצים. לא טיפחנו אותה. וכשהורידו את האוהל, חיים ואני, בעלי ואני, אמרנו, הגינה הזאת, מהגינה הזאת ימצמחו חיים. והבנו גנן. וישנו, להנסינו להבין, שאלתי אותו, אבל מה עושים עם כל העשבים השוטים האלה? והוא אמר שאפשר לבזבז חיים שלמים, ולטפל בעשבים השוטים, בתת, ששוטים בטף את האנרגיה של כולנו. כי אתה עוסק בזה כל היום, והרשתות החברתיות והתקשורת נורא נורא דוחפים אותנו לעסוק בהם, מכל הכיוונים אגב. יש עשבים שוטים בכל הכיוונים. אבל אם אני רוצה להצמיח שיח, תרתי משמע, אז אני צריכה להשקיע בשיח עצמו. לתת לו אור, לתת לו מים, לתת לו אהבה. ואני חושבת שזה מה שאני מנסה לעשות. אני לא עוסקת בעשבים השוטים. הם בכל מקרה יורים עליי חיצים, זה לא מעניין אותי. אני מצד אחד אידיוטית שימושית של השמאל מצד אחד, מצד שני אני אוכלת מוות ששמחה במוות של הבן שלה מצד שני. הם קיימים. אני לא מתעסקת בהם. אני מתעסקת בשיח עצמו, שהוא הרוב המוחלט של העם. וצריך לדבר את השפה הזאת ומנהיג, ומייצר שפה. הזדמנויות של משמעות. זה מה שהוא עושה, זה מה שדבורה עושה. דבורה בעצם נותנת לה משמעות. אדם מחפש משמעות של ויקטור פרנקל, זה זה. אדם מחפש משמעות, מנהיג, מעניק משמעות לעם שלו. מזכיר לו מי הוא. מה הגודל שלו, מה היכולות שלו. מהו הנצח הזה שאני מדברת עליו. זה התכונה של המנהיג, וזה מה שהעם מחפש, אני רואה את זה, בכל מפגש ומפגש שלי, בכל רחבי הארץ. העם מחפש משמעות. וזה התפקיד של המנהיג, ודבורה הבינה את זה בתור נביאה ובתור שופטת, היא הבינה שהתפקיד שלה בעיקר זה להעניק משמעות ולהעניק הזדמנויות של משמעות לעם.
אז אני רוצה מזה להגיע, התחלנו בשירת דבורה, ונסיים בשירת דבורה, כי דבורה בשירה מאוד מאוד יפה שלה, זה גם באופק אלי, גם אחד מהטקסטים הכי יפים שיש בתנך ולא חסר, זה מאוד יפה. אחד ששמתי לב אליהם, שהיא אומרת, כזה, אני דבורה, כלומר, אני עשיתי, היא לוקחת קרדיט, שזה אגב משהו שאפילו ב-2025 יש הרבה נשים שקשה להן לתת לעצמת את הקרדיט, למרבה הצער. הגברים ממהרים לחטוף, ולנשים זה עדיין אתגר. וכל שאלות היא מנהיגה, והיא גם מכירה בערך שלה. אז את חושבת שזה משהו שיוביל, גם אותך לא בקטע של להגיד, אני ללי, אבל כלומר, בעבר לפעילות שאת עושה, יש פה גם את הרצון, אפרופו להנהיג, להוביל בשדות נוספים, בעבר ל...
קודם כל כן. חד משמעית. כן, כי הקדוש ברוך הוא בחר בי בעל כוחי, ונתן לי תפקיד מטורף. שהחלטתי במודע שהדרך שלי להתמודד עם הכאב זה לצאת ולדבר. לדבר על סעדיה כדי לדבר על עצמנו. אני פשוט פוחדת לשכוח מי אני שם. זה הדבר היחיד. ויכול להיות שהתרופה לזה זה להגיד אני ללי. אני ללי, אמא של סעדיה יעקב דרי, השם יקום דמו. אני ללי, אמא של הבת של חנה ויעקב דרי. הבת של אברהם אבינו שלקח אחריות. הבת של רחל שלקחה אחריות, רחל אמנו שנולדתי ביום הפטירה שלה. ביהודה לב חשבן. אני ללי, ומתוך האמירה הזאת, אני לא אשכח מי אני. אבל זה מפחיד להיכנס לדבר הזה. אבל ככל שעובר הזמן, אני מבינה שאני לא יכולה לסרב.
אני מאחלת לנו, לסיום, שכל המנהיגים שלנו ילכו עם הפחד הזה. את יודעת, לפעמים אנחנו רוצים, פחד זה לא דבר שנעים להרגיש, אנחנו רוצים לוותר, לשחרר אותו, אבל דווקא נראה לי שזה פחד שאני מאחלת לנו שכל המנהיגים והמנהיגות שלנו ידעו לשמור אותו בצד, גחלת קטנה,
ממש.
כי הוא מאפס, ממש. והוא מחזיר.
הוא מחזיר לסנטר.
והוא טוב.
ממש ככה.
תודה רבה ללי על השיחה המדהימה הזאת.
תודה לכם, תודה לכם, ממש.
הלוואי שעוד נראה אותך מובילה ומנהיגה ומעניקה משמעות.
להגיד אני ללי, זה סיסמה טובה, כמו אני דבורה.
תודה שהייתם איתנו.
תודה רבה תמר.
תודה רבה דור.
ותודה רבה לכם שהזנתם לנו. נתראה בפרק הבא.
גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך, עם תמר יחיה ודור סהרמן.